שלום לדוקטור גדי טאוב, אוניברסיטה העברית, שומר סף, הבלוג המצוין באתר מידה, גם הרבה פעמים, וגם חבר. שלום גדי.
שלום
ערן,
שלום דוד.
טוב, אומר לי פה מר ורטיים שהוא לא מבין את מהות נסיעתו של ראש הממשלה לקונגרס. עכשיו תנסה להסביר למר ורטיים את חשיבות הנסיעה, ואחר כך נדבר קצת על מה שקורה בארצות הברית, ובכל זאת אנחנו בסימן שאלה, לא הצלחתי כנראה לענות ולהניח את דעתו.
כן, אז זה כמובן החשיבות של הנסיעה היא דרמטית. נתניהו מתנהל במשך כמעט 10 חודשים מול ממשל שמנסה לעצור את המלחמה בלי ניצחון. הממשל הזה התנגד לכניסה הקרקעית, הוא התנגד לכניסה לעיר עזה, הוא התנגד לכניסה לחאן יונס, הוא התנגד לכניסה לרפיח, הוא התנגד להשתלטות על ציר פילדלפי, הוא לא רצה לאפשר לנו להכריע את המלחמה הזאת. עכשיו, בכל מלחמות ישראל, תמיכה של מעצמה זה מה שמאפשר לנהל אותה. אז פה בהתנהלות די מבריקה מול ממשל פחות או יותר עוין, מסיבות שאפשר, אני מיד אגע בהם כי זה הצד השני של החשיבות של הביקור, הוא מצליח לעשות מה שבמלחמות אחרות ממשלות ישראל לא הצליחו לעשות. אני מזכיר לכם, ביום כיפור למשל, הממשל האמריקאי פשוט הוריד רגל ועצר אותנו מלנצח את המצרים ואת הסורים ניצחון מוחלט.
כי הוא החליט, הכריח אותנו לתת את ההספקה לארמיה השלישית שהייתה נצורה.
כן, כן, קיסינג'ר הנדס את קיסינג'ר וניקסון הנדסו את המצב כפי שהם חישבו, במקרה הזה דרך אגב הם צדקו, שהוא יאפשר אחר כך פשרה.
אבל גדי, השאלה אם זה לא בסוף יכול לפעול כמו בומרנג הדבר הזה, כי כבר אתה רואה עכשיו שגם מהכיוון של טראמפ וגם מהכיוון של קמלה האריס, הקריאות הם להפסיק את המלחמה, כלומר זה כאילו רק הולך לחדד את הפער בין הגישות, נקרא לזה.
אחרי ניצחון אצל בתפיסה של טראמפ ולפני ניצחון בתפיסה של הדמוקרטים, ולכן המשחק הזה שהוא יצטרך לשחק פה, למרות שעיתונות משתפת פעולה ברובה עם הממשל האמריקאי העוין ומכשירה אותו, הוא הצליח בכל זאת בין כל הגורמים האלה, וגם מי שלוחץ אותו מימין וכל הזמן אומר לו שהוא לא מספיק ימני, בתוך כל זה הוא הצליח לשמר את המטרה של המלחמה. המטרה הראשית של המלחמה, אני מזכיר, היא לנצח את החמאס. זו הייתה הוגדרה המטרה הראשונה, ואין בלתה, שאף אחד לא הציבור הישראלי לא יקבל שום דבר אחר, ושום ראש ממשלה לא יחזיק מעמד אם הוא, אם הוא יסיים את המלחמה לפני זה. עכשיו, הדבר השני החשוב הוא שהנאום הזה הולך להיות על איראן, ואני כבר אומר לכם שהעיתונות הישראלית, כמו גם חלק גדול מהעיתונות האמריקאית, תגיד, אז מה חדש פה? אז הוא אמר שאיראן זה האויב של כולם. זה לפי דעתי, לפי מה שמסתמן, אני לא יודע מה יהיה בנאום, אבל לפי מה שמסתמן מהצהרותיו הפומביות, הוא הולך להפוך משהו שלנו מובן מאליו, והוא מנוגד ב-180 מעלות למה שרוצה הממשל, לנסות להביא את הממשל לנקודת מבטנו, לא בשכנוע, אלא באמצעות פעולה בדעת הקהל, יחד עם התוצאות ההרסניות של המדיניות של הממשל בשטח. כלומר, הממשל נוהג פה מדיניות שיסודה פייסנות כלפי איראן מתחילת המלחמה הזאת. כשהגיע לכאן הנשיא ביידן, אז הצוות של ראש הממשלה ביקש שתהיה הצהרה משותפת בסוף הביקור שאיראן מאחורי ההתקפה של 7 באוקטובר. האמריקאים הטילו וטו חד משמעי, ויומיים אחרי זה ג'ק סליבן, היועץ לביטחון לאומי, אמר, אין שום עדות משכנעת לזה שאיראן...
רגע, שנייה, הפסקה, ולכן למה צריך להגיד זה כל כך משמעותי? כל הסרברים שהחמאס השתמש בהם כדי מה שאתמול נחשף בעיתון הארץ, ואני חושב שיש דברים איומים ונוראים שעדיין לא פורסמו ונחשפו מבחינת החדירה לישראל, זה ידע איראני, רוסי וסיני, אין את הידע הזה בעזה, אין סרברים כאלה בעזה. די ברור, גם אגב האיראנים אמרו את זה לפני שבוע, אמר את זה אחד מראשי האיראנים, הסביר, האירוע בשבעה באוקטובר הוא אירוע מתוכנן שעצר פה את הציר האמריקאי הודי סעודי ישראלי. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת, גדי, וזה על החשבון נפש שצריכה, תכף נגיע, צריכה לעשות את העיתונות לגבי ממשל ביידן. אתה יודע, אתה, וצריך לתת, להוריד את, לתת לך את הקרדיט, אתה מהחושפים בישראל של סיפור אנטר ביידן וסיפור, וסיפור הלפטופ הנייד שהניו יורק טיימס.
אתה נותן ביושר את הקרדיט.
אני,
צוחק, תמשיך.
הוא בארץ היחידי שדיבר על זה, יותר מזה, צנזרו אותו בארץ.
הוא גם דיבר על זה אצלנו.
והדברים, לא, רגע שנייה, לא. אבל גם, איפה זה דומה? באותה מידה שאז אמרו על גדי שהוא קונספירטור, ועל אנשים שתמכו בו, כאילו שאנחנו משוגעים, הנה מתברר שבשנה האחרונה, שבוע לפני האימות, שבוע לפני האימות בין טראמפ לביידן, הניו יורק טיימס, העיתון החשוב בעולם, פרסם כתבה שכל האירועים האלה שביידן ראש פירה לוחץ ידיים לאנשים דמיוניים, זה פייק, זה המצאות של הרפובליקנים.
הניו יורק טיימס פרסם, אני חייב להגיד טעות נוספת, שהוא אמר שביידן לא יפרוש לפני הפגישה עם ביבי, כי הוא לא ייתן לו את התענוג.
אז הנה גדי, גדי, תזכ... הנה, גדי, מה קרה?
תעלו אותו, דוקטור טאוב שוב.
מה קרה? מה נפל מהקו? רגע.
אולי הוא נעלב?
לא, למה נעלב? גם לא, היינו מאוד... יש תקלה בטלפונים, אז בוא נדבר רגע שנייה.
אז רגע, אז בוא אני אגיד לך, ביקלת חשבון נפש?
חשבון נפש.
קיבלת חשבון נפש, אתה צודק.
הגנתם עליו.
לא, זה לא עניין של הגנה עליו. תראה, בסוף אני לא עיתונאי, אני לא כתב מדיני, ואני מכיר כמה כאלו, והם מתבססים על המקורות שלהם בבית הלבן וכן הלאה. עכשיו, ברור, ברור, שכל הת... ברור שבסוף, בסוף, מאוד מאוד קשה.
סתכל לי בעיניים.
לא, 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 רגע, רגע.
Look at my eyes. רגע. Look at my eyes, דיוויד. Look at my eyes. ברק רביד קיבל פרס מביידן, ואחרי האימות ירד עליו, כאילו, אתה יודע, בצורה הכי מבחילה
של... רגע, גדי על הקו.
גדי על הקו.
אני לא רגע להגיד.
אבל אם תרשו לי, כי הנקודות הם הם קשורות זו בזו, אתם שומעים אותי?
כן.
הנקודות קשורות זו בזו. אנחנו נמצאים בצומת מאוד מאוד חשוב. הממשל האמריקאי והעיתונות, מקלת העיתונות, מרמים את הציבור האמריקאי, לא רק לגבי מצבו של הנשיא, אלא גם לגבי מדיניות המזרח התיכון של ארצות הברית עצמה. הם מציגים את עצמם כחברים של ישראל, בזמן שמה שהם עשו פה, ואין לי זמן למנות את שורת הצעדים אלה עובדות. זה לא דעה, זה לא פרשנות.
לא, אבל גם עובדות, אבל גדי, אם מדברים על עובדות, אז גם עובדות הן שביידן הגיע לכאן שבוע אחרי תחילת המלחמה, עובדות הן שהוא נתן כאן הספקת נשק בתקציב שלא היה כמותו, עובדות שהבינו זאת מטוסים.
לא, רגע, רגע, אם לא היה כמותו, הוא עשה פה, הוא עיכב את הנשק. יש לו, הוא צריך מרחב תמרון, ואני לא אומר שכל מה שהוא עשה פה הוא עוין לישראל, כי העוינות לישראל היא לא המטרה. המטרה היא בסדר חדש במזרח התיכון, שארצות הברית מנהלת מסע ומתן עם איראן להסדיר את הדבר הזה מעל ראשנו. זאת סכנה קיומית לישראל. הם פתחו לה את ברזי הכסף מהרגע שהם הגיעו, ואנחנו רואים את ההתעצמות שלה בכל המזרח התיכון. ועכשיו גם התקיפה הישראלית בתימן הראתה כמה הצגות שהם עושים, נכון, כאילו הם תוקפים את נכון. החותים, זה בדיחה. אז מה שהם עושים, הם גם לא נגעו באף שער ראשו של אף איראני. אף איראני. אנחנו הרגנו איראנים ממשמרות המהפכה בדמשק. הם לא נגעו באף איראני והם מאותתים לאיראן. הם קוראים לזה דה-אסקלציה ו-regional integration. הם מאותתים לאיראן, אנחנו נגיע אתכם להסכמה. זאת המחלוקת שלהם עם הרפובליקנים. השאלה היא האם צריך לפייס את איראן או צריך להרתיע את איראן. הם בצד של לפייס את איראן. אז כשהוא הגיע לכאן הנשיא ביידן, הוא אסר עלינו.
נכון.
הוא אסר עלינו להגיד שאיראן מעורבת, הוא אסר לנו לתקוף את חיזבאללה, כי מרגע שתתחיל מלחמה קרקעית עם חיזבאללה, regional integration מתמוטט. עכשיו, יכול להיות שהנקודה הזאת קרובה, ואם אני מבין נכון את מה שנתניהו הולך לעשות בקונגרס, זה להגיד, רבותיי, ישראל ניצבת בחזית המלחמה של כולנו, כל המדינות המערביות, נגד איראן ובנות בריתה. זה הדבר שצריך לגבש, והתקווה היא שהמדיניות האמריקאית תשתנה. מה שהמהלך שנתניהו עושה, אולי בצירוף עם העובדה שהמדיניות הזאת הולכת ומתמוטטת בכל המזרח התיכון, אולי יכול לקרב את האמריקאים צעד לכיוון מדיניות שתבלום את איראן, ואם לא, לפחות לגרום לזה שיהיה להם לא נוח להגביל אותנו במלחמה שלנו עם איראן, אחרי שהם אפשרו לאיראן לתקוף אותנו ולא גבו ממנה שום מחיר, רק הגנה. הם חשבו שיוכל, והם אמרו שזה ניצחון, כן? הם אומרים לנו בעצם, אתם תלחמו עם מגן ובלי חרב במזרח התיכון. זה מה שהם אומרים, ואנחנו לא יכולים לקבל את זה. עכשיו, לא צריך לריב איתם, לא צריך להביא, אפשר, אפשר, אני, לפי דעתי, הוא עושה להם גם סוג של הקש בגד, כי אם הדבר הזה יחמיר, ראש ממשלת ישראל יכול לגרום צרות גדולות מאוד לממשל אמריקאי, אם הוא יתחיל להגיד, אתם מפייסים את איראן ערב בחירות.
רגע, אבל אני רוצה רגע להבין, גדי, כי כאילו הטון שבו אתה מדבר, וגם הדברים שאתה אומר, הם דברים שכאילו קל לחשוב בטעות, מי שלא מכיר את יחסי הכוחות, שיש כאן שני כוחות שווים, שרבים על אינטרסים. אנחנו, אתה אומר, לא לריב איתם. אנחנו צריכים אותם יותר, אני חושב, אלא אם כן אני לא מספיק מגלומן, קצת יותר ממה שהם צריכים אותנו. יכול להיות שאני טועה, אגב, אני לא ציני. יכול להיות שאני טועה.
אתה שוכח את התורמים, את הכל, את האינטרסים.
בסדר, רגע, לא.
אז אמרת,
בואו, כן. פותח דיון. ואני אומר, יכול להיות שבלי, אפילו, אתה יודע, הפסיכולוגיה של הדוד האמריקאי שעומד מאחורינו, לא היינו פה כבר בכלל, היינו באמת עם חרבות.
אני מזכיר לך שאתה אמרת את זה, הסיוע האמריקאי לישראל הוא אירוע יחסית חדש. הוא מתחיל רק אחרי מלחמת יום כיפור.
לא, אבל לא הסיוע, הידיעה של האויב שיש מאחורינו מעצמה.
אבל בסדר.
וחשוב מאוד, הברית הזאת היא חשובה ביותר, ואף אחד לא מטיל בזה ספק, אבל זה לא הופך אותנו למדינה וסלית. עכשיו, אם הממשל האמריקאי ממש פונה נגדנו, וכאן יש פגיעה באינטרס הקיומי שלנו, הרי מה שהם מנסים לעשות זה להימנע מלהיגרר למלחמה במזרח התיכון. אפשר א' להזהיר אותם שהם עושים טעות, כי ככל שהם מפייסים את איראן...
אבל מה שאתה אומר הוא סתירה.
גם זה סתירה.
לא. דוד, העולם הוא לא כזה פשוט. נכון. זה שאנחנו יותר חלשים, זה לא אומר שאנחנו צריכים להיכנע.
לא, זה חשיבות.
אבל גדי, הסתירה היא בזה שאתה בא ואומר, הם פוגעים באינטרס קיומי שלנו. אבל אתה אומר באותה נשימה שהם גם צריכים אותנו, ואני לא מבין כמה הם בעצם צריכים אותנו.
לא, אז אני יכול לענות לך משהו. א', הם צריכים אותנו, אנחנו המאחז, וכל אירופה גם מדבר, אנחנו המאחז, וזה גם מה שיגיד ראש הממשלה נתניהו. אם אין ישראל, איראן משתלטת על המזרח התיכון, וסין משתלטת על המזרח התיכון, למשל. עכשיו, מישהו כותב לי, קצין בכיר בצה"ל, תגיד לפיפס הזה שמשדר לך שהממשל האמריקאי מעכב תחמושת, המפלגה הדמוקרטית מקצינה שמאלה והופכת פרו-פלסטינית, ולזה הוא נוסע לשאלת הגיבוי המוסרי מהציבור האמריקאי שחשיבות עליונה. ויש לזה השפעה גם במפלגה הדמוקרטית, גם בגלל תורמים, שביל אקמן, אחד התורמים הגדולים ביותר של המפלגה הדמוקרטית, מחליף צד, שמר צוקרברג מפייסבוק, שאגב אתמול הציגו את ה... עוד לא הגיע לארץ, את המודל
AI. גדי על הקו, שנייה,
אני אתן לו, אני אתן לו. לא, אני רק אומר לך, אני רוצה קצת להכניס ידע. מרק צוקרברג אומר על טראמפ bad ass, ולא אומר שהוא תומך במפלגה הדמוקרטית, זה אומר שאנשים מבועלים ממה שקורה. גדי, אני רוצה לשאול אותך אבל משהו אחר, רגע נעבור, אני רוצה משהו ברמה, התחלנו לדבר ואז נפלת מהקו, אתה, ועוד פעם, הקרדיט שלך, היחידי בישראל שסיפר את הסיפורים על ביידן, על אנטר, על מצב...
גם קאולין גליק.
וגם קאולין גליק, ואני נתתי לכם במה. נתתי, כן. לפחות נתתי במה לדבר הזה, מודה שזה לא דבר שאני בקי בו ב-10% ממה שאתם בקיים. אבל תראה מה זה, זה כאילו שידור חוזר, הרי שבוע אמרתי את זה לדוד, שבוע לפני האימות בין טראמפ לביידן, הניו יורק טיימס אמר שזה פייק, כל הלחיצות ידיים דמיוניות. גם בארץ זה אותו דבר? אותה גישה? אותה שקרים?
אני חושב שאפשר להבחן בעקבות חוקר תקשורת לא מאוד ידוע בשם אנדרי מיר, שאמר שהעיתונות עברה לעידן פוסט-ג'ורנליסטי, ובזה הוא מתכוון לזה שהאקטיביזם השתלט לגמרי על העיתונות. כשרביב דרוקר משדר בערוץ 13 ומאחוריו מסך ענק וכתוב עליו צאו לרחובות, אז זה לא... זה לא עיתונות, זה משהו אחר. עכשיו, מרגע מסוים, אני ואתה, הראל, דיברנו על זה אין סוף, אבל על רקע, ברגע שיש לך תפיסה פוסט-מודרנית, שאין דבר כזה עובדות, אלא רק נרטיבים, ומצד שני יש לך ביטחון מוסרי מוחלט, הדבר הזה הופך לרשות לשקר. וכמות השקרים, שתראה, בעיניי האירוע העיתונאי של המאה ה-21 עד כה, זה הפתרת המחשב של אנטר ביידן. זה כי המחשב של אנטר ביידן, בניגוד למה שאומרים עליו, ג'ו ביידן זה אחד הנשיאים המושחתים ביותר בתולדות ארצות הברית. עשו פה רעש מאומה מקשר שלו לטראמפ עם הרוסים. משפחת ביידן קיבלה 6 מיליון דולר מ-CFC. זאת חברת קש של המודיעין הסיני. הבן של ביידן קיבל קו אשרה יחד עם החברה שלו ושל הבן של קרי, היינץ. הם קיבלו קו אשראי של 1.5 מיליארד דולר מהבנק של סין. זה מוסד של המפלגה הקומוניסטית. והדבר הזה עבר בשקט בעיתונות. עכשיו, את זה ידעו לפני הלפטופ. וכשהגיע הלפטופ, עמדו מוכנים, דרך אגב, טוני בלינקן ארגן את השקר הזה, עמדו מוכנים כל חבורת השטאפ כן. הרוסי של שהמציאו את השטאפ הרוסי לטראמפ, אנשים כמו ג'ון ברנן, ראש
ה-CIA. אנחנו אחי לא נוכל להיכנס לכל זה, אבל הסיפור ואחרים,
אבל הם עמדו מוכנים עם השקר להגיד שהלפטופ הוא דיסאינפורמציה.
אבל יותר חמור אגב, מעבר לדיפ סטייט שעשה את זה, מה שהכי חמור היה הצנזור של הרשתות שאנחנו יודעים עכשיו. אבל אנחנו כבר בקיצור, גדי, שבוע הבא נמשיך לדבר, נפגש, אוהב אותך, להתראות.
תודה גדי,
נעמתם לי מאוד, תודה רבה.
גם לנו נעמת.